שלום. המזמור שנלמד היום, מזמור מ"ז בתהילים, ידוע לנו בתור מזמור התקיעות. אותו מזמור שחוזרים עליו 7 פעמים לפני תקיעת שופר בראש השנה, והמקור של זה אולי נמצא כבר במסכת סופרים, בפרק י"ט, משנה ב', הלכה ב', ששם כתוב שזה שיר של יום, כן, בראש השנה, אומרים כל העמים תקעו כף. נקרא ראשית את המזמור. למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיק וכף, הריעו לאלוהים בכל רינה. כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב, סלע. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. זמרו אלוהים, זמרו. זמרו למלכנו, זמרו. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי ימים נאספו, עם אלוהי אברהם. כי לאלוהים מגיני ארץ, מאוד נעלה. זה המזמור, בטח מעורר קצת צמרמורת והתרגשות של ימי ראש השנה והתקיעות. בקריאה פשוטה של המזמור, עולה הרעיון המרכזי שיש בו. המלכת הקדוש ברוך הוא על העולם. מלך כל הארץ, עולה ויושב על כיסא המלכות, והעולם כולו מקבל את מלכותו. יכול להיות שהמזמור הזה הוא באמת עדות של טקס נקרא לו קונקרטי, המנון, טקס שבו אנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא וקוראים לעמים כולם להמליך את הקדוש ברוך הוא, אולי בעקבות מלחמה שניצחנו בה, אולי בעקבות תיאור כיבוש הארץ, כמו שאפשר למצוא במילים, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב, ויש גם תקיעת שופר במלחמת יהושע ביריחו, אולי מלחמות אחרות, יש דעה שרואה את המזמור הזה כפועל יוצא של הניצחון על סנחריב, או הנפילה של סנחריב עם חזקיהו. בכל מקרה, אפשר אולי לראות במזמור הזה משהו שמשקף באמת אירוע קונקרטי. יחד עם זאת, אפשר לראות במזמור הזה את הפנים שרואות קדימה. לאחרית הימים, לאותו יום שבו יהיה השם מלך על כל הארץ, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, בלי קשר לאירוע קונקרטי, בלי קשר לזה עימות שיש בין ישראל לבין העמים קונקרטי, או בין אלוהי ישראל לבין אלילי העמים, אלא חלק מאותו חזון גדול של העם היהודי של המלכת השם על העולם. בין כך ובין כך, יש פה תיאור מהימן של טקס המלכה, שבאיזשהו אופן התגלגל לתוך חוויית ראש השנה שלנו. יש גם שיטות שאומרות שזה מה שעשו בראש השנה. אין לנו עדויות על ההתנהגות בראש השנה של ימי התנ״ך, למעט אזכורים בודדים בספר עזרא ונחמיה שלא כל כך קשורים לראש השנה שלנו היום, ואולי אכן התפילה הזאת ליוותה את חג ראש השנה. בכל מקרה, יש כאן טקס המלכה. וטקס המלכה, שזה כמובן ביטוי האנשה באלף, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא, נלמד מטקס המלכה של העולם האנושי. ובתנ״ך מצויים כמה וכמה טקסי המלכה שאנחנו מכירים, טקס המלכה של שלמה, טקס המלכה של יואש מלך יהודה, המלכת שאול. ומעניין, כאשר קוראים ולומדים את הסיפורים הללו, מזהים בהם מרכיבים שנמצאים גם במזמור שלנו בטקס המלכת מלך מלכי המלכים. מרכיבים כמו האספות הציבור לקבל אליהם את המלך, מרכיב כמו מחיית כף, מרכיב כמו זמרה ותרועה וקול רינה, מרכיב כמו עליית המלך וישיבתו על כיסא המשפט והמלכות, הכרזה על גדולת המלך ויחי המלך ועוצמת המלך, ממש אותם מרכיבים שיש לנו כאן במזמור. השאלה המרכזית שאני מבקש להתמודד איתה היא מה המשמעות של המלכת השם כמלך על פי העולה מתוך המזמור. ובשביל לענות על השאלה הזאת צריך לשים לב למבנה של המזמור, לא רק ללקט הפסוקים, לא רק למרכיבים השונים של המלכה, אלא כיצד המזמור מציג את טקס המלכת הקדוש ברוך הוא על העולם. להווה ידוע שקולמוסים רבים נשברו על המזמור הזה ועל השאלה הזאת. ואפשר לזכור כאן כמה וכמה דרכים לחלק בהם את המזמור, ואני אלך ברוב הלימוד שלנו בדרך אחת, ובסוף אציג משהו מדרך שנייה. דרך האחת, למדתי אותה מהרב אלחנן סמט, גם השיעורים שהעביר וגם בספר שהוא כתב, והרב סמט מחלק את המזמור שלנו לשלושה חלקים, כאשר כל חלק הולך ומתקצר כביטוי לדרמה, כביטוי להתרגשות, כביטוי לדיוק ולעוצמה שיש בהמלכת השם בעולם. על פי חלוקה זו, הבית הראשון נקרא כך. כל העמים תקעו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. הרכיב הראשון הוא רכיב ההתאספות ותקיעת הכף. המובן הפשוט של תקיעת הכף היא מחיית כפיים, כמו שאנחנו מכירים בספר נחום, וכמו שתיארתי שבהמלכת יואש מחאו כפיים. אבל יחד עם תקיעת כף כמחיית כפיים, מתגנבת המשמעות של תקיעת כף כהתחייבות, כי אכן יש כאן קבלת הקדוש ברוך הוא כמלך, עניינה גם התחייבות. מדוע יש לעשות כן? עם ישראל שקורא לעמים לעשות כן, מדוע? מגיע הרכיב השני, כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. וכיצד הדבר הזה התבטא, כיצד הדבר הזה מוכר לסובבים? הנה כי כן, ידבר עמים תחתנו, ידבר אם במובן הקשוח של ייתן לנו שלטון ואפילו ימגר, ואם במובן רך יותר של ינהיג, יוביל, יכנס, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. והביטוי ההיסטורי, ארץ ישראל, נחלת ארץ ישראל, מה שהזכרתי קודם, אולי מלחמת כנען, אולי מלחמה אחרת, יבחר לנו, בוחר תמיד, כהווה מתמשך, את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב. ומה מתרחש כאן? סלע. טוען הרב סמט שזה הרגע שבו רגע יש הפסקה, כדי לראות האם העמים שהתאספו אכן מפנימים את הקריאה ופועלים על פיה. ואכן, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. וזה הציטוט. הנה המלכת השם, הנה אותה קריאה להתאסף ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. עד כאן החלק הראשון. החלק השני חוזר על אותם רכיבים. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. וזמר זה לא רק שיר, אלא בעיקר מלווה בכלי נגינה, כמו תקיעת הכף, כמו כל הרינה. למה? נימוק, כי. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו. משכיל. ושוב יש לנו פה נימוק שקשור לגדולתו של הקדוש ברוך הוא, מלכותו על הארץ, שהביטויים האלה חוזרים גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, זמרו. ויש פה קריאה לעמים לזמר, משכיל, כמו סלע, רגע בואו נשמע את זמר העמים, בואו נשמע את המלכת הקדוש ברוך הוא, ואכן, פסוק ת', מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, כמו פסוק ו', עלה אלוהים בתרועה, עלה לאן? ישב על כיסא קודשו. זה החלק השני, קצר יותר, תמציתי יותר, כי הדרמה הולכת ומתעצמת. והחלק השלישי, פסוק י', מצד אחד הוא כולל את אותם רכיבים. יש בו התאספות, נדיבי ימים נאספו. נדיבי ימים, בדרך כלל ההסבר הרגיל, על פי ביטויים נוספים בתנ״ך, מנהיגי עמים, מלכי עמים, אבל לא משתמשים פה בביטוי מלך, כי זה מיוחד למלך מלכי המלכים. אז יש פה התאספות, ולא של העמים כאיזה קיבוץ אנונימי, אלא דווקא המנהיגים שלהם שמקבלים על עצמם את מלכות השם. נדיבי ימים נאספו עם אלוהי אברהם. ופה יש דיון פרשני, האם זה ביטוי מקביל, נדיבי העמים הם עם אלוהי אברהם, או שזה הכינוי המיוחד לעם ישראל, שמצטרף כאן לסיפור. ואז פתאום זה לא התיאור של המאבק בין ישראל לעמים, ידבר עמים תחתנו, ולאומים תחת רגלנו, ואולי הבחירה גם בשם יעקב, כאותו אבא שנמצא במאבק עם עשיו, אלא דווקא עם אלוהי אברהם, אותו אבא שנאמר ונברחו בך כל משפחות האדמה, והביטוי הרך הזה משלב את ישראל והעמים. נדיבי עמים נאספו עם עם אלוהי אברהם, נימוק, כי השם עליון נורא, כי לאלוהים מגיני ארץ, כל מגיני הארץ, שוב, המלכים והשרים והמנהיגים מקבלים על עצמם את מלכות השם, כפופים לקדוש ברוך הוא, כי לאלוהים מגיני ארץ, וזה הדבר עצמו, זה לא ההיסטוריה, זה לא נימוק של היסטוריה, אלא הנה, זה הדבר עצמו. אותם נדיבי עמים עם עם אלוהי אברהם, אותם מגיני ארץ, מקבלים על עצמם את מלכות השם, ומסיימים באותה הכרזה מאוד נעלה. ומה לא נמצא ברכיב האחרון? הכל. ברכיב האחרון יש דממה. כאותו פסוק מפורסם שנשאיל מימי אליהו, כל דממה דקה. זו מלכות השם. אחרי השופר והקול רינה ומחיית הקף והזמר וכל מה שהיה בחלקים הראשונים, מגיע פסוק י' לשיא טקס ההמלכה, שיא ההתאספות, ובכל דממה דקה אנו מקבלים עלינו מלכות שמיים. זו הדרך של ספר תהילים לייצג את המלכת השם בעולם, וכשיר של יום של ראש השנה, הדבר בבית באמת מוכר לנו מהתפילות, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, מפסוקי מלכויות, ומאותו חזון גדול שאפשר למצוא גם בנביאים, על אחרית הימים, על נכון יהיה הר בית השם בראש הערים מניסה מגבעות, על הכרת העולם כולו בהשם אלוהי ישראל, בתורתו ובנחלתו. אבל לצד ההבנה הזאת, אני רוצה להציע הבנה נוספת, שנוכחת מאוד בחוויותינו בראש השנה וביום הכיפורים, ורואה במזמור הזה לא רק את המלכת השם במובן ההיסטורי ובמובן העולמי, לא רואה בפסוק י' את שיא הסיפור, אלא דווקא בפסוק ו', בפסוק שנמצא באמצע המזמור, ומציג לנו מבנה שונה של שני חלקים מקבילים, כאשר פסוק האמצע והמילים המרכזיות של המזמור הם עלה אלוהים בתרועה אדוני בקול שופר. וכך אומר המדרש, עלה אלוהים בתרועה אדוני בקול שופר. בשעה שהקדוש ברוך הוא עולה להישב על כיסא הדין בראש השנה, לדין הוא עולה. הדאו דכתיב, עלה אלוהים בתרועה, ואנחנו יודעים שהמילה אלוהים, שם אלוהים, מסמלת את מידת הדין. וכיוון שישראל נוטלים שופרותיהן ותוקעין, מיד השם בקול שופר, שם הרחמים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מידת הדין למידת הרחמים. אימתי? בראש השנה. מדרש תהילים. המדרש הזה ממקד את המזמור לא באותה המלכה עולמית וכללית של הקדוש ברוך הוא, אלא דווקא באותו מהפך שמתרחש בין נשגבות הקדוש ברוך הוא כבעל הדין, כאלוהים שיושב למשפט הדין, למלך שקרוב לנתיניו, שקרוב לאוהביו, שקרוב לכל אשר יקראו באמת על ידי תקיעת השופר. והחוויה הרוחנית הזאת, אני חושב, משלימה את החוויה הכללית של ראש השנה, שמצד אחד זה אכן יום המלכת השם על העולם, אבל זה יום המלכת השם על העולם, הקדוש ברוך הוא הנשגב והנורא והקדוש, אבל כמלך, כמלך שעובר מכיסא דין לרחמים, כמלך שקרוב לעמו, ליצוריו, לנתיניו, ואולי במובן הזה שני הביטויים משתלבים יחד בזכות תקיעת השופר. שנה טובה ושנזכה.